שלום, אנחנו אומרים כעת לטובי קליין גרינוולד, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
מי שהקימה את פלייבק נאנה, קבוצת תיאטרון נשי, ואת יוזמת כנס נשי, מיד אחרי פורים, כנס פלייבק נשי, השתתפו בו שחקניות, מוזיקאיות, מאמנות, מחנכות, ואנחנו רוצים לשמוע ממך קצת על הפער הזה, או הקשר והגשר הזה, שבין פסיכולוגיה ואימון, לבין דרמה ותיאטרון. מה אתם עושות שם בעצם?
אז מה שאנחנו עושה בכנס, אנחנו נביא ביחד נשים מכל המגזרים, וזה מעניין שהזכרת גשר, כי גשר הם באמת חמי תומכים שלנו, ואנחנו נעשה שני סבבים של שלוש סדנאות בכל סבב, זאת אומרת שש סדנאות ביחד מכל מיני תחומים שקשורים לפלייבק. יש לנו פלייבק מחול, יש לנו פלייבק סדנה שמתייחס לנושא של דימוי ומטאפורה, שזה טכניקות, שימוש של הומור בפלייבק, פלייבק כלי טיפולי במפגש עם נוער מתמודד, הבמה הפנימית של הנפש. אני אישית נותנת סדנה שאני קוראת לזה אהבות, לידות, אתגרים, מעגלי החיים עם נגיעה בביבליו פלייבק, שזה מתייחס גם לדמויות בתנך, ואנחנו גם נדבר שזה בא מעולם הביבליו דרמה, שאיחדתי את זה יחד עם פלייבק. ביבליו דרמה זאת שיטה שהמציא אדם בשם פיטר פריצלה, ופלייבק המציאו ג'נתן פאקס וג'ו סאלן.
מה זה בעצם? מה זאת השיטה הזאת? מה היא בעצם?
אוקיי, מה שעושים בפלייבק זה שאנשים מספרים את הסיפורים שלהם, והשחקנים שהם מיומנים בטכניקות מסוימות, הם, they play it back, הם נותנים שיקוף. הם נותנים שיקוף לסיפורים. עכשיו, הדבר המדהים פה זה שהשחקנים, הרבה פעמים, שחקנים, גם השחקניות שלי וגם השחקניות והמנחות שיהיו בכנס, הן באות בדרך כלל גם מתחום, תחום נוסף למשחק, הן באות מתחום של פסיכולוגיה, מתחום של טיפול, מתחום של חינוך. זאת אומרת, יש להם כבר גישה לנפש האדם, אפשר להגיד. וכשאנחנו מביאות, או מביאים, בכנס הזה זה רק נשים, אבל באופן כללי, כשאנחנו מביאים את הסיפור של הבן אדם בשיקוף, הוא תמיד נדהם, איך זה יכול להיות שהראיתם לי דברים שלא סיפרתי אפילו. זאת אומרת, אנחנו, אדם מספר סיפור, לפעמים זה סיפור שיש בו אפילו עצב, לפעמים זה סיפור מצחיק, לפעמים סיפור מרגש, סיפור מהחיים, והשחקנים יודעים איך לקחת את הסיפור הזה ולשקף את זה גם במקרה של הקבוצה הספציפית שלי, שזה פלייבק מחול, גם במחול, בתנועה, גם במילים, גם בהומור. לפעמים לוקחים סיפורים ממש קשים ומוצאים את נקודת האור בתוך הסיפור.
וזה נותן,
אני רק רוצה להוסיף, יש איזה ריפוי בזה. זה נותן לבן אדם איזה רוגע וריפוי כשהוא רואה את הסיפור שלו על הבמה מוצג לו.
הדבר הזה, כדי להגיע לבאמת שאדם יהיה בעצם נדהם לגלות את הסיפור שלו, ולא רק את הסיפור שלו, אלא גם את הדברים שהוא לא סיפר, פתאום יוצאים החוצה, זה תלוי באיכות של השחקנים, זה לא דבר שהוא אוטומטי.
ברור,
איך מכשירים שחקנים לזהות את הדברים האלה?
כל שחקני הפלייבק עוברים לימוד התנסות, זה באמת, זה תהליך, ארוך ללמוד את זה, ואני אתן לך דוגמה של, כשאני מלמדת את זה, נגיד לקבוצה חדשה, אז אני שואלת אותם באופן כללי, כשאתם חושבים על תיאטרון, את מי אתם רואים במרכז? בדרך כלל הם יגידו השחקן, ואני מציירת שלושה גלים הלוך, ואני אומרת, לא, בפלייבק, האדם במרכז הוא המספר. תמיד צריכים לזכור שאנחנו משרתים את המספר. ואחרי המספר יש הקהל, כי בדרך כלל בסוף איזה קטע שמציגים, מנחה ישאל הרבה פעמים, לא תמיד ישאל את הקהל, מי כאן מזדהה עם הסיפור, ותמיד יש אנשים שמזדהים את זה, אז הם עברו איזושהי חוויה אישית, למרות שהם לא אלה שסיפרו את הסיפור. ושחקנים, עוד דבר שמיוחד, ואני עובדת גם בתיאטרון אחר, וכולם יודעים שבתיאטרון יש קטע כזה של אגו, והמיוחד בפלייבק זה שפלייבק, קבוצה של פלייבק, הם רק אנסמבל, הם עובדים כקבוצה, אין כוכבים שבולטים. תמיד יש אנשים עם קצת יותר כישורים בתחום אחד או אחר, אבל הם חייבים לעבוד בתור אנסמבל. והקבוצה שלי למשל, ואני חושבת שאנחנו לא היחידות, לפני כל הופעה אנחנו עושות מה שנקרא הרול, אנחנו עומדות ביחד במעגל. ואנחנו אומרות מן תפילה כזאת, שאנחנו מבקשות שניתן, שנביא לאנשים שמספרים את הסיפורים, את מה שהם צריכים, ושנביא לקהל שמחה. ואנחנו ממש לוקחות את זה לתשומת ליבנו, וכמו שאמרתי, אני חושבת שכולם, אפילו אם לא כולם עושים את ההדל הזה, כל קבוצה של פלייבק מרגישה אותו דבר, שהמטרה שלנו זה לא לשרת את הכישרון שלנו, לא להשוויץ עם הכישרון שלנו, אלא להביא לקהל ולמספרי הסיפורים מה שהם צריכים לקבל.
אני מתאר לעצמי שלא פעם מה שהם צריכים לקבל זה לאו דווקא שמחה או הומור, אלא דווקא נכון, להוציא ולפרוק נכון, עצב ודמעות נכון, ולהוציא דברים מבפנים.
בהחלט. בוכים לפעמים, מאוד מתרגשים. אני פעם, הפעם הראשונה שאני אישית סיפרתי סיפור בפלייבק, וכשהלכתי לראות את הפלייבק של משחק מהחיים, שמנחה היא אביבה אפל לפלייבק, קבוצה הכי ותיקה בארץ, ואביבה גם תיתן תוכנית ערב אצלנו, כן? ואני זוכרת שסיפרתי סיפור על הבת שלי שהלכה להתחתן, ואימא שלי נפטרה באותה שנה. ואני עד היום, סיפרתי לאביבה כשתכננו את הכנס, שעד היום אני זוכרת, זה היה לפני כמעט 20 שנה, אני עד היום זוכרת את השיקוף שנתנו לי ואיך ישבתי שם ובכיתי והתרגשתי. זה בהחלט דבר שזה מביא לאיזה פירוק של רגשות, וכמו שאמרת, זה לפעמים מה שצריכים זה צחוק, לפעמים מה שצריכים זה בכי, לפעמים פשוט צריכים להפנים מה שראו. ואני רק רוצה להזכיר שאני יזמתי את הכנס, אבל שתי אנשים שמהקבוצה שלי, מי שמפיקות יחד איתי, הם רוני נגר וטלי זורנברג, וכל הקבוצה עוזרת בצורה זו או אחרת, ויש אנשים גם מחוץ לקבוצה שלנו שמשתתפות כמובן, וזה פתוח לכל אנשים. ואפילו כשאני הלאיתי את הרעיון, בואו נעשה כנס של פלייבק של נשים, הרעיון המקורי שלי הייתה, שהיה שזה נשים קבוצות של נשים שמופיעות לפני נשים. ורוני הייתה זאת שאמרה, לא, נפתח את זה לכל הנשים, למה רק להגביל את זה? ויש לנו באמת, כמו שאמרתי, נשים מכל המגזרים. וכן.
מכל המגזרים, זה אומר...
נוגע בנפש.
מכל המגזרים, זה כל המגזרים? זאת אומרת...
כל המגזרים.
כן? אז אני רוצה, אני חייב לשאול אותך, או אולי להעיר, על מילה אחת שיש פה בכנס הזה, כנס נשי. ונדמה לי, יש היום הרי את כל המאומה, כן, נשים מדור, מגדור, הדרה, כל הסיפור הזה. נדמה לי שבסוג כזה של הופעות, אי אפשר להיות לא רק לנשים, נכון?
טוב, קודם כל, יש הרבה קבוצות של פלייבק שהם מעורבות בארץ.
יש, השאלה הם מגיעים לאותה תשפוכת נפש, כמו שאפשר להגיע כאשר יש את ההפרדה הזאת.
אז זאת שאלה מעולה, והקבוצה שלי באמת עשתה לפני כמה שנים סדרה של מעגלי החיים, וזה בעצם מסנה שאני נותנת גם הפעם המעגלי החיים, ואנחנו עושים, לדוגמה, אחד מהערבים שעשינו היה על לידות. ואני יכולה להגיד לך חד משמעי שאין מצב שחלק מהסיפורים שסיפרו באותה הופעה נשים היו מספרות בקבוצה מעורבת. אני בטוחה אגב שיש גם, ואני יודעת שיש היום קבוצה שאחד בשם יוחאי ורצמן התחיל פלייבקיסט שזה רק לגברים. ואנחנו שוחחנו את זה, והוא אמר, יש באמת גברים שהוא מרגיש שהוא מגיע עם זה, לזה עם גברים, שהם בקבוצה רק שלהם. אבל עם נשים יש הרבה, יש הרבה סיפורים שיש לנו גם, עשינו גם ערב על אהבות. והנשים שבאו לאותו ערב, היו כמה מהם שהם סיפרו על דייטים לא מוצלחים שלהם, והם סיפרו בכזו פתיחות. ושוב, אני לא יודעת אם היו מספרות בכזו פתיחות אם זה היה בערב מעורב, אבל יש גם ערך, יש גם ערך לפלייבק מעורב, זה ברור, בגלל שקודם כל אנחנו צריכים גם גברים וגם נשים, כדאי שיש לנו דברים משותפים, גם לא רק דברים ספציפיים, רק לנשים או רק לגברים, וגם צריכים להכיר מה שקורה אחד אצל השני. אבל יש באמת משהו ייחודי, וזה לא במקרה שאנחנו עושות את זה גם בחודש שזה, שזה לכבוד יום האישה הבינלאומי. ויש איזו העצמה נשית בזה, שנשים באות ביחד, ואני עבדתי גם עם קבוצות מעורבות. ויש, אני מרגישה, ולא רק אני, שיש איזו עוצמה נשית כשנשים באות ביחד בהם, יש דברים, כמו שאמרתי, משותפים להם, שזה לא קורה. זה לא קורה בקבוצה המעורבת.
אני יכולה ממש לפני סיום לשאול אותך על נקודה אחת שאמרת תוך כדי הדברים, שהאגו נשאר בצד, ובעצם יש איזושהי הבנה שפה אנחנו משרתים את המספר, או משרתות את המספר או מספרת, ואני רוצה לשאול, האם אין לפעמים גם קצת תסכול בגלל שהאגו נשאר בצד? כי כשהאגו בא לידי ביטוי, אז יש איזשהו סביעות רצון כזאת של, הנה, אני עשיתי משהו והתרשמו ממני ואהבו את מה שאני עשיתי ורוצים ממני שאבוא עוד פעם. והייתי מוצלח ומיציתי את הכישרון שלי ופתאום עכשיו צריך להתחלק עם כולם ולהוריד את הראש קצת, זה לא קצת מתסכל לפעמים?
קודם כל, כשאני אומרת אגו נשאר בצד, אני לא מתכוונת שהאגו לגמרי לא קיים. אני מתכוונת ששחקני פלייבק תומכים אחד בשני. והדבר הכי הנקודה הכי חשובה בפלייבק זה הקשבה. וזה גם הקשבה למה שהמספר מספר. וגם הקשבה אחד לשני, זאת אומרת, השחקנים צריכים לזרום אחד עם השני. וברור ששחקן מרגיש טוב בסוף, אם הוא רואה, ביקש לנו שחקנית מרגישה טוב אם היא, אם היא רואה שהיא עשתה משהו ספציפי, שהיא מרגישה שזה דיבר לליבה של המספרת. זה לא שאין סיפוק מזה שנתנו להם מה שהיינו צריכים לתת, אבל זה לא שאם מרפקים מנסים לדחוף אחד לשני החוצה או משהו כזה, זאת אומרת, המיוחד של האנסמבל הזה הוא שכל אחד יכול to shine, כל אחד יכול להיות חזק במה שהוא עושה, יחד עם זה שהוא עוזר לאחרים להיות חזקים. זה לא שאנחנו מדכים את האגו.
אז בעצם זה במידה מסוימת גם טיפול למציגות.
ברור. אין ספק. כל אחד
חוץ ממוכרי הכרטיסים, נראה לי שכולם הם שותפים לאירוע של אימון פסיכולוגי, נכון?
זה ברור.
אולי גם מי שמוכר את הכרטיסים.
אני רוצה לסיים עם איזה סיפור, כי אמרת לפעמים דברים מתאים, ואיך צוחקים על זה. אני אחשוף פה, אני אגלה איזה סיפור אישי. לפני 5 שנים, אני באופן אישי עברתי סרטן השד, ועברתי טיפולים. והיו הרבה חודשים שלא נפגשתי עם הקבוצה שלי. ואחרי כמה זמן הרגשתי שאני יכולה להיפגש איתם, ויזמתי פגישה, והיה לי, אני לא אספר את הסיפור כמובן עכשיו, אבל היה לי איזה סיפור ממש לא קל באותה תקופה, ואני אמרתי להם, תמיד אני המנחה, ואתם בתור להתאמן, אתם מספרות את הסיפורים שלכם. אני רוצה עכשיו תשקפו לי סיפור שלי. ואני סיפרתי להם את הסיפור, שזה היה סיפור ממש לא קל, והם לקחו את זה בחוכמה שלהם, וכמובן הם מכירות אותי הרבה שנים, הם לקחו את זה לכיוון של הומור, שאני בכיתי מצחוק, וזה הביא לי כזו תחושה של ריפוי, שאני לא הרגש בכיתי דבר כזה, ואני ראיתי, בגלל שאני מנהלת הקבוצה, ואני מנחה בערבים, ולא קורה כמעט שאני מספרת סיפורים שלי, ואז אני הרגשתי על בשרי, כמה שהדבר הזה, והם יוכלו להציג את זה בצורה מרגשת וקשה, והם לקחו את זה לכיוון אחר. וזאת החוכמה של שחקן הפלייבק. הוא צריך לחוש מתי, וברור שלא עושים את זה עם כל סיפור, אבל הוא צריך להרגיש מתי המספר צריך לקבל שיקוף כזה, ומתי המספר צריך לקבל שיקוף מסגנון אחר. וזה מהרבה שנים של לימוד, וזה גם האנשים שהולכים לפלייבק, הם אנשים שהם לכתחילה, אנשים עם רגישות ועם אכפתיות ואמפתיה, וברוך השם, ואנחנו ממש מחכות שהרבה אנשים יבואו ויענו ואנחנו גם אגב, אנחנו עושות את זה במרכז שלווה. וזה לא במקרה שאנחנו עושות את זה כנס במרכז שלווה. כי באותו זמן שאנחנו נהנה ונלמד ונלמד, וזה פתוח לכל נשים, לנשים שגם אוהבות רק לראות פלייבק, לא רק לנשים שעובדות פלייבק. באותו זמן אנחנו גם תומכות בשלווה. שזה מרכז לילדים ולנוער עם צרכים מיוחדים. אז אנחנו גם שמחות על זה.
יפה, אז
אני רק רוצה ברשותך להזכיר עוד שני מקומות שעוזרים לנו בנוסף. יש עוד 4 מקומות, 2 מחוץ לארץ, ושניים מהארץ זה איתי, שזה איגוד של אומנים יוצרים תרבות יהודית, ומקום שנקרא תנופה בקהילה. ומחוץ לארץ עוד שני קבוצות שאפשר למצוא אותם באתר שלנו. האתר שלנו, כל האינפורמציה נמצא שם, playbacknana.com, וכמובן אתה תשים את זה גם כתוב.
אז זה מה שהולך להיות. תזיין באדר, זה ממש מיד אחרי פורים. יום האישה הבינלאומי, לכבודו, ואולי בהשראתו, במידה כזאת או אחרת. טובי קליין גרינוולד.
תצאין באדר, היום אחרי שושן פורים.
תצאין באדר. תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה. בהחלט נשמע מסקרן, אבל אין מה לעשות, אני אשאר פה ורק נשים. תודה רבה לך, כל טוב.
תודה רבה.
שלום, שלום.